נדמה לי שנשארנו לדבר רק על דבר אחד, אבל בגלל שזה היה מזמן, אז אני אסכם את כל מה שראינו בקיצור נמרץ, וננסה לראות איפה הנצרות נמצאת היום. נדמה לי שלא דיברנו על זה. כן, לא, לא, מהבחינה הזאת כן, אבל איפה הנצרות לוחמת בנו היום, זה עוד לא דיברנו. אז בואו נסכם. ראינו שהנצרות, דיברנו בהתחלה שהיא רואה את הקשר המיוחד שיש לעם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. איפה היא רואה את זה? היא רואה את זה ביציאת מצרים, היא רואה את זה במתן תורה. היא רואה את זה במשך ההיסטוריה, בנבואה, בכניסה לארץ, בבית המקדש הראשון. הם רואים את זה, וממילא גם הם רוצים. הבאנו את הגמרא של רב ביבי, אם אתם זוכרות, על הבת של רב ביבי, שבעצם הרצון של הגויים זה לחכות את הקשר שקיים לעם ישראל עם אלוקים. גם הם רוצים. למה רק אנחנו? גם הם רוצים. לכאורה טענה צודקת. וממילא מה שהם עושים, הם מבטלים את הבחירה האלוקית בעם ישראל. אין יותר בחירה כזאת. למה? כדי שגם מי שלא יהודי יוכל להיות לו קשר עם אלוקים. משם הכל מתחיל, משם הסיפור מתחיל. לכאורה השאיפה היא נפלאה. שאיפה אמיתית, שאיפה נפלאה. למה רק אנחנו? מה, התורה היא רק שלנו? מה, הם גם בני אדם. אם התורה כל כך טובה, אז כמו שהיא טובה לנו, כמו שהיא עמוקה לנו, היא טובה ועמוקה גם להם, אז למה רק אנחנו? ולכן הם מבטלים את הבחירה האלוקית בישראל. זה דבר כזה נורא? זאת השאלה. הם טוענים שלא. הם טוענים שזה הדבר הכי טוב שקם בעולם. לבטל את הבחירה האלוקית לישראל, בישראל, זה בעצם לפתוח את הקשר לאלוקים מקליקה סגורה שקוראים לאומה הישראלית לכל העולם. אבל ראינו שככל שהם יותר מעמיקים ומתקדמים בציר הזמן, הם הופכים למוטציה. החסד הופך לדבר נוראי, והצלב הופך לצלב קרס. הרחבנו על זה הרבה, ראינו על זה דוגמאות. ראינו מה קורה אצל האנשים המרוממים שלהם, ראינו מה קורה אצל ההמון. שורה תחתונה, מבחן המציאות הוא שלא רק שהם לא מצליחים לחכות אותנו, אלא הם הולכים ומחריבים את העולם. למה? כי העולם של הנצרות זה או שאתה חי את כל החומר שהעולם יודע לתת, מקסימום ביום ראשון תבוא לקומר ותבקש סליחה, דיברנו על זה הרבה, או שאם אתה נזיר, אז אתה לפחות אומר שאתה מתנתק מהמציאות ואתה בורח לאיזה מנזר במדבר יהודה, מנותק מהחיים, נגיד שאתה מצליח, ככה זה עובד. יוצא בעצם שהשאיפה שלהם לחבר את השמיים ואת הארץ, כמו שהיה בעם ישראל, אין לזה רגליים. זה שקר שאין לו רגליים. הם מדברים בצורה מאוד 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 עליונה, שזה מה שהם רוצים, אבל תכלס, זה לא מה שקורה בשטח, דיברנו על זה הרבה. דבר נוסף יותר עמוק, זה מה שהזכרת קודם, לאור זה שהם מדברים על דברים מאוד מאוד גדולים, אבל תכלס בחיים זה לא מצליח להתממש, אז נוצר תסכול מאוד מאוד גדול, ונוצר כעס מאוד מאוד גדול, ואכזריות מאוד מאוד גדולה בתוך הלב, מאחורי הקלעים, כי אתה כל הזמן מנסה לחבר שמיים וארץ, ואתה כל הזמן מתרסק, זה כל הזמן לא הולך, זה כל הזמן לא מצליח, אין איזה סיכוי להצליח. למה זה לא יכול להצליח? כי הגויים באמת בנויים בצורה כזאת, שהחיים שלהם לא יכולים להכיל בתוכם חיבור של שמיים וארץ. הם חיים גוף מצד אחד, הם חיים שאיפה לאלוקים מצד שני, וזה לא מתחבר. זה לא יכול להתחבר. כמו שחתול לא יכול להיות פיל, ככה גוי לא יכול לחבר שמיים וארץ. אין לו את הנפש הזאת שיכולה לחבר את זה. ובגלל שהם לא יכולים לחבר, אז ממילא העולם הולך וכועס, הולך ונהיה מושחת. זה רובד אחד. רובד יותר עמוק, כל המושגים האמיתיים של האמת, של הישרות, של החופש, של כל המושגים של חסד, של כל המושגים לאור הנצרות הופכים להיות מושגים שמדברים כלפי חוץ על משהו מאוד 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 אוטופי, מאוד יפה, מאוד מושלם, אבל כלפי פנים הכל רקוב. כי זה בעצם הנצרות, מנסה לדבר על דבר מאוד גדול, אבל בתכלס הכל מבפנים רקוב. ממילא כל המושגים האמיתיים של החיים, הם מצד אחד מאוד מאוד נוצצים אצלהם, מאוד נוצץ, מצד שני ריק לחלוטין מבפנים. זה דיברנו אני חושב פעם אחרונה, הבאנו לזה שלוש דוגמאות. נכון, המושג היום, בן אדם דתי, אדם שהוא דתי, דוס, זה ישר בן דוד של איזה צולר כזה מסכן, והוא כזה לא חי, והוא לא פורץ לעצמו דרכים, ואין לו חופש. מי אמר את זה? מי סיפר את זה? מאיפה זה הגיע? אלא מה? העולם הנוצרי יצר תבניות חשיבה כאלה שאנחנו שבועים בתוכם, והבאנו הרבה דוגמאות לזה, שחלק מהמושגים, העולם דתי, עולם דתי זה עולם מסכן, זה עולם מת, זה עולם חסר חיים. מי שפה חושבת אחרת, מי שלא רואה בעיניים אחרת, איך אפשר לחשוב אחרת? אדם שמקפיד קלה כבחמורה לשולחן ארוך, זה בן אדם אפל, איך הוא יכול לחיות ככה? התורה עוצרת אותו, חונקת אותו, לא נותנת לו חופש, מרחבים, מחליטים לך מה לעשות, אתה לא יכול להחליט לבד, אתה לא יכול לחשוב לבד. מאיפה זה הגיע? מי אמר שזה נכון בכלל? אלא מה? העולם הדתי הנוצרי הוא יצר, חוץ מהתיאולוגיה שלו, מהפילוסופיה שלו, הוא יצר מוסכמה חשיבתית בחברה, ככה זה עובד. זה חופש לפי הנצרות, זה חסד לפי הנצרות, זה אמרנו צניעות לפי הנצרות, מדינה לפי הנצרות, כל דבר כזה קיבל צורת חשיבה לפי הנצרות. זה תופעת לוואי של הנצרות. אז יוצא בעצם שהם התכוונו לעשות דבר נפלא. לקחת את האדם, לא את המשרד, את האדם בעולם, ולחבר אותו לאלוקים. אבל אם אתה לוקח את האדם ומחבר אותו לאלוקים דוח, איך שנראה לך, אז לא רק שאתה לא מחבר אותו לאלוקים, אתה הופך אותו להיות מרוקן לחלוטין מערכים, מרוקן לחלוטין מאמת, מאהבת חסד, מאהבת אמת. אז אתה מחריב את העולם. האסון הכי גדול שקרה לעולם, הרב ציודה קורא לזה טעות היסטורית. הנצרות זה טעות היסטורית. ככה יש ספר כזה, צמח צבי, אני לא זוכר באיזה איגרת, אולי עין ת', שם הוא כותב שהנצרות זה טעות היסטורית. זה טעות. זה בעצם לקחת את הרצון של האדם לחפש את אלוקים ולעוות אותו בצורה כזאת, זה לא רק שאתה טוב, אז לא תפסת את אלוקים, לא נורא. אלוקים זה דבר כזה, זה כמו אש. אש, אם אתה יודע להשתמש, אתה יכול לעשות עם אש דברים מדהימים. אתה יכול לחמם ולעשות אנרגיות, ולהפעיל מנוע של רכב, ולהכין אוכל. אבל אם אתה לא יודע להשתמש באש, היא יכולה לשרוף אותך. היא יכולה לשרוף אותך. אז גם אלוקים זה דבר כזה שאם אתה ניגש אליו בצורה לא נכונה, אם אתה ניגש לאלוקים, כי אתה רוצה לגשת לאלוקים. בלי הבחירה האלוקית בישראל, וזה עוד נדבר, אז ממילא אלוקים לא רק שאתה לא תופס אותו, הוא משחית אותך. הוא מעוות את הצורת חשיבה שלך, הוא מעוות את הטוב שלך, הוא מעוות את עולם הערכים שלך, את המושגים, הכל מתפרק. זה סיכום של מה שראינו. כן. זה היה משפט ארוך, אז תעזרי לי טיפה מאיזה קטע, כי אני באמת לא זוכר לאיפה הייתה. את הנקודה הזאת. יוצא שבעצם, כמו שבאש, אש זה דבר מסוכן, דבר נפלא. ארוחת צהריים כנראה חיממו לכם עם אש, נכון? מסתבר. מנוע של אוטו זה עובד עם אש. מה עוד עובד עם אש? הרבה דברים עובדים עם אש, נכון? אז אש זה דבר נפלא. אבל אם אתה לא ניגש אליו נכון, אז במקום שהוא יעזור לך, הוא יכול לשרוף אותך. גם אלוקים זה דבר כזה, ככה רואים פה בנצרות. זה שאתה רוצה להיות דבק באלוקים זה מאוד יפה. אבל אם אתה ניגש לאלוקים לא נכון, אז לא רק שאתה לא תמצא אותו, אלא הוא יעוות אותך. הקשר שלך המעוות לאלוקים, אז זה לא רק טוב, לא מצאת את אלוקים, לא נורא. אתה עושה חפש את המטמון, תהיית באחד הכרטיסים, אז לא תמצא את המטמון, לא נורא. אבל אם אתה מחפש את אלוקים, ואתה מחפש אותו בצורה מעוותת, אתה לא תישאר בלי אלוקים, אתה תישאר עם אלוקים מעוות שיעוות את החיים שלך. כי הנצרות חיפשה חסד ונהייתה מושחתת. היא חיפשה ערכים ונשארה בלי ערכים. זאת אומרת, היא נשארה בלי ערכים לא כי זה נאבד לה. כל עולם הערכים שלה התעוות. כי היא חיפשה את אלוקים בצורה לא נכונה. וממילא תיארנו, אני לא נחזור על זה עכשיו כי זה היה ארוך, איך בצורה היסטורית לאט לאט זה מעוות את האדם. זה מייצר בן אדם מעוות. אדם שנראה נוצץ ונראה מחייך ונראה מוסרי, אבל בפנים הכל רקוב. הכל רקוב, כן.
איפה רואים היום זה גילו עליו? השפעות של הצורות, כאילו של אדם. ולא של הרעיון, כי בסוף, כאילו, לא יודעת.
נכון.
פחות שומעים אותם כדת, יותר שומעים אותם כי הקרן החדשה,
כן, זה נכון. על זה אני רוצה קצת לדבר, על הקרן החדשה ועל על הדברים מהסוג הזה. זה נכון, ההשפעות הדתיות, היום העולם הוא לא עולם דתי. אין כמעט עולם דתי. גם הנצרות, גם הנוצרים הדוקים יש, זה כבר לא תופס יותר מדי אנשים. זה לא מדבר כמעט לאף אחד. אבל ההשפעה הרוחנית שלהם היא הופכת מדבר דתי לדבר תרבותי. היא יודעת לעצב את התרבות בצורה כזאת שאתה לא רואה שזה נצרות, אבל בעצם אחרי הכלי מה שיושב שם בעצם זה נצרות. ואני רוצה לדבר על זה לא מבחינה עולמית, זה לא כל כך מעניין אותי, אני גם לא בקיא בזה. אני רוצה לדבר על זה סביב מה קורה פה בתוך מדינת ישראל. במה?
שאם
בן אדם... מה שאמרתי עכשיו, אני מאמין בזה. אני מאמין בזה שאם... לא, זה אנחנו אומרים. אנחנו מסתכלים על זה מבחוץ, על הנוצרים, ואומרים, הם ניסו לעשות משהו טוב. רק בגלל שהם עשו את זה בצורה לא טובה, אז לא רק שהם לא הצליחו, אלא זה גם עיוות אותם. זה אמיתי, זה מה שקרה. זה מה שקרה. זה אמיתי, זה באמת ככה, זה גם אנחנו חושבים ככה, בטח. אם אדם ניגש לתורה לא כמו שצריך לגשת לתורה, אז לא רק שהיא לא מתקנת אותו, אלא היא גם יכולה לעוות אותו. צריך להיות בן אדם מאוד 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 מסובך כדי שהתורה תעוות אותך, אבל זה יכול לקרות. יוצא בעצם שהדבר שעליו הנצרות עומדת זה ביטול הבחירה האלוקית בישראל. משם הכל התחיל. בלי לבטא, זה כאילו, זה אני מאמין הכי גדול של הנצרות. כי אם הקדוש ברוך הוא לא עזב את ישראל, אז כל הנצרות זה אוויר. זה הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מצרים, נתן לנו תורה. אז ברור שזה אנחנו ולא הם, זה פשיטה. אז לכן חרות על הדגל שלהם במשך כל ההיסטוריה לדאוג לזה, שהיהודי תמיד יהיה היהודי הנודד, המסכן. הם עבדו על זה בצורה מאוד רצינית, הם הצליחו הצלחה גדולה מאוד. גדולה מאוד. כמה אינקוויזיציות, מסעות צלב, ומה לא עשו לנו. עד היום. עד היום. אלא מה? שכל עוד שעם ישראל נמצא בגלות, אז הנצרות יכולה להגיד מה שהיא רוצה. ואין לה שום בעיה להגיד, היהודי הנודד, עם ישראל נמצא כאיברים מדולדלים, כעצמות יבשות, כמו שכתוב ביחזקאל, כמו שכתוב בכוזרי. כמו שהגר"א מביא, אנחנו כמו איברים מדולדלים. מצוין, לנצרות זה מעולה. יש עם שפעם הוא היה משהו משהו, אלוקים נוקם בעם הזה. העם הזה מפוצל על כל קצוות הגלובוס. ההיסטוריה מוכיחה את הנצרות. אבל ברגע שקמה מדינת ישראל, הנצרות בבעיה קשה מאוד. בבעיה קשה מאוד כי לכאורה ההיסטוריה מראה שהקדוש ברוך הוא לא רק הוא לא עזב את ישראל, אלא הוא מה זה בחר בנו, חבל על הזמן. אחרי 2000 שנות גלות, שהם על הסוס וכל הזמן צוחקים עלינו, שאנחנו מפוזרים בהיסטוריה, פתאום עם ישראל מתקבץ מכל קצוות הגלובוס, חוזרים והם מקימים פה מדינה. מה עושים? אז יושבים בוותיקן אנשים וחושבים וחושבים וחושבים, והם הגיעו למסקנה, בהקמת המדינה לפחות, טוב, מה התירוץ של הנצרות להקמת המדינה? זה לא מדינה, זה מדינונת. זה גם ככה איך שהיא קמה, התחילו להילחם בה, עוד שנייה, 600 מיליון ערבים פה, עוד פעם יכבשו אותה. זה מדינה קטנה, זכר לחורבן. נדמה לי שהם קוראים לזה, זה כמו פוחלץ. אתם יודעים מה זה פוחלץ? שמעתם את זה. פוחלץ זה אומר, אתה לוקח את הדבר החי, עושה ממנו זכר לחורבן. זה היה פעם מדינת ישראל, אצל שלמה, כשחזרנו לארץ, זה היה אימפריה, משהו לא יאומן. עכשיו הקדוש ברוך הוא בכוונה, מחזיר את המדינה למקום, קטנה, עלובה, שכל מי שרוצה, עולה עלינו, כובש אותנו, מנסה לעשות מה שהוא רוצה בתוך המדינה שלנו. זה התירוץ הראשון של הנצרות להקמת המדינה. אלא מה? הייתה מלחמת ששת הימים. ואחר כך מבצע אנטבה, ואחר כך... עם ישראל פתאום הופך להיות ממדינונת קטנה, מדינה שמי שרוצה עושה איתה מה שהוא רוצה, פתאום מדינת ישראל הופכת למעצמה עולמית, כלכלית לאט לאט, ביטחונית, מחלצים מטוס שחטפו בקצה השני של הגלובוס, זה משהו. אי אפשר להתכחש לזה שמדינת ישראל זה לא איזה פוחלץ קטן, זה מעצמה. בטח היום מעצמה כלכלית, אסטרטגית, ביטחונית, מודיעינית, בפיתוחים של חקלאות, באייטק, במה לא? מעצמת על. באמת פלא, איך צמחנו לדבר כזה? אנחנו לא שמים לב, אין בעל הנס מכיר בניסו. אבל זה פשוט לא יאומן. והתירוץ של הנצרות כבר לא כל כך עובד. אז מה יש לנצרות להגיד על זה שמדינת ישראל חזרה? הנצרות בבעיה תיאולוגית קשה מאוד. אז מה עושים? מה הנצרות עושה? אז עכשיו נלמד קצת נצרות. מה הנצרות עושה? היום. איך אני יודע את זה? סיפר לי הרב אלי הורוביץ, השם יקום דמו, דרך איזה הקשר של סוגיה אחרת, הוא סיפר לי שהוא היה איש רוח גדול מאוד מאוד, אני חושב שלא היה ספר אגות שנכתב ב-50-100 שנה האחרונות שהוא לא קרא אותו וידע אותו על בוריו. הבית שלו, כל הבית, כל הקירות זה ספרייה, אין ספרייה, מעל הדלת, מעל הזה, כל הבית ספריות, חלק ספרי קודש, חלק ספרי חול, כולל במסדרון, כולל בחדר ילדים, כולל בשירותים, כולל הכל ספריות, בעברית, באנגלית, הוא היה בקיא בהכל. הוא סיפר לי שבאחד הימים הוא קרא איזה חוברת חדשה שהוציאו באירופה. ומבעד לדברים הוא ככה הצליח לפענח שלנצרות יש פה שיטה מסודרת. מה עושים במדינת ישראל? ואני אספר לכם מה הוא אמר לו. ואחר כך תזכירו לי מה קרה אחר כך. לספר לך. אז הוא אומר ככה, הנצרות נלחמת היום בהחרבת מדינת ישראל. כי מדינת ישראל בעצם מוציאה את צדקת הדרך, את כל היסוד של הנצרות. אם יש מדינת ישראל, אם האומה הישראלית חוזרת לפה, והקדוש ברוך הוא ממשיך לבחור בנו, ואנחנו מעצמת על בסייעתא דשמיא שאי אפשר לתאר, אז כל הנצרות נגמרה, אפשר לסגור את הכל, ללכת הביתה. אז הנצרות עומדת או נלחמת על זה שמדינת ישראל תחרב. איך עושים את זה? אז בהתחלה הם יכלו לעזור לכל האויבים שלנו בכסף ובדעת, וזה לא סוד שמי שהבריח את כל הנאצים זה הצלב האדום של הנצרות. הם ידעו על כל מה שקרה בתוך כנסיות וליד כמרים, הפכו אנשים לאפר, הם ידעו על זה, הם עזרו לזה. בסדר, זה שיטה ראשונה. אבל ברגע שקמה המדינה, מה עושים? מה עושים? אז שיטה ראשונה, יש אנטישמיות. דבר ראשון, יש אנטישמיות. מנסים להשמיד, להרוג ולאבד כל אינטרס לאומי כללי שקיים למדינת ישראל, בצורה שקשה מאוד להבין מאיפה האנטישמיות הזאת מגיעה. אירופה זה לא סוד, כל דבר טוב שאנחנו נרצה לעשות פה בהתנחלויות, כל קרוון שננסה לשים פה בלי אישור מביידן או לא משנה מישהו בממשל האמריקאי, זה יגרור צילום של הלוויינים, וזה יגרור תלונה במקום לראש ממשלת ישראל. במקום. הרב בלייכר פעם סיפר לנו שהם הביאו באיזה לילה קרוון לשים על הגג של הישיבה. הישיבה הייתה, אתם יודעות איפה זה, גוטניק, ליד המערה? המבנה, המסעדה הזאת שיש שם, ליד. שם הישיבה הייתה פעם. אז הביאו בלילה קרוון, לשים שם על הגג, שמו אותו. למחרת, 7:00, הרב בלייכר מקבל טלפון ממשרד ראש הממשלה, שיחה דחופה מראש הממשלה, נשיא ארצות הברית התקשר שאתם בונים בהתנחלויות. הם התפללו ותיקין וישר התחילו לצלם. מה אכפת לכם? אכפת להם. יש אנשים באירופה שהם מכירים את ארץ ישראל יותר טוב מאיתנו. כל תזוזה אסטרטגית בהתיישבות, בכל מיני היבטים שדוחקים את הרגליים של הפלסטינים, הם אלימים ברמה שאי אפשר לתפוס נגדנו. זה נגד השכל, זה נגד הרעיון, אבל ככה זה. נכון, הייתה אונייה, קראו לה מרמרה, שמעתם על זה? היו עוד כמה אוניות כאלה. למה אני אומר דווקא מרמרה ולא את השאר? כי במרמרה הכל מצולם. מצולם. מה מצולם? הגיעו כמה אנשים מאוד מאוד תמימים שרצו, פליטים מעזה, מסכנים כאלה, שרצו להיכנס לחופי מדינת ישראל, וניסו לפרוץ עם אונייה מאירופה לתוך חופי מדינת ישראל. טוב. והמסכנים האלה, כל כך מסכנים, רצו להיכנס פה למדינה, ועם ישראל, חס ושלום, כן, הרשע, שלח אליהם לוחמי שייטת שניסו להרביץ להם ולירות עליהם והרגו להם כל כך הרבה אנשים, וכל אירופה משתוללת איך זה יכול להיות, וצריך לפצות את הטורקים שהרביצו להם והרגו אותם ומה לא עשו להם, ויש פה משבר תקדימי עם טורקיה ועד היום לא יצאנו מזה. נכון, זה מה שכולם מכירים. אבל רגע, יש סרט, השייטת צילמו את המבצע, יש סרט, תכנסו לאינטרנט, חפשו את הזה, תראו את הסרטים. השייטת הגיעו למבצע הזה בלי נשק, בלי עלות, עם רובי צבע. הם ירדו לתוך האונייה, חיכו להם שם אנשים עם כיסאות ולומים, לא משנה התיאורים, והרגו את המכות. הם כמעט הרגו אנשים, זרקו אנשים לים, וזה לא יומן מה שהם עשו שם. וירו בנשק חי על החיילים. יש מדינה בעולם שהיו יורים עליה בנשק חי, ולא היו מחזירים אש, אין מדינה כזאת. אז איך זה יכול להיות שכל העולם אומר, מה זה מדינת ישראל? איך עשיתם את זה? איזה חוצפנים אתם? הם חפים מפשע? הכל מצולם. הכל מצולם. איך זה יכול להיות? האנטישמיות שקיימת באירופה, היא לא בוחלת בשום דבר. כל דבר שיש לו אינטרס ישראלי, תסמכו עליהם, הם יעצרו אותו. תסמכו עליהם, הם יעצרו אותו. ההסכם השלום עם איראן, זה ברור שהם בעד איראן, מראש, חותם לכם. וכל דבר אסטרטגי שזז פה, הם דבר ראשון נגדנו. זה מלחמה גלויה. טוב, זה פשוט כל מי שקורא את המפה הפוליטית ורואה מה קורה בעולם, רואה את זה, זה לא צריך אותי בשביל זה.
אבל איך הם אומרים את זה בפה? כאילו, הם לא יכולים להגיד, אנחנו רוצים להחריב את המדינה.
לא, חס ושלום.
כאילו זה שמונה רעפה, אבל איך אתה כאילו...
אז בגלל שהם נוצרים, והנצרות חדורה בהם מאוד מאוד יפה, כמו שאת אומרת, אז הם תמיד יגידו את זה בצורה כזאת שזה יישמע, מה זה משכנע? הפלסטינאים כל כך חפים מפשע, מה אתה סוגר להם את הנמל? וסוף סוף הגיעו כמה אנשים, הם תמיד יציגו את זה בצורה שאתה כל כך מושחת, והפלסטינאים כל כך צודקים, ואתה כל כך לא בסדר, והאיראנים כל כך בסדר, הם כל כך באו לקראת, וכל כך היו מוכנים לזה. תקשיבו טוב לחדשות, איך שאומרים את זה, הכתבים בארץ מאוד אוהבים גם את הראש הזה, האירופאי. אז שומעים שאתה כל כך מרגיש שהפלסטינאים צודקים, ואלה צודקים, והמרמרה צודקים, ואנחנו כל כך לא בסדר. הם יודעים להגיד את זה ככה, שגם כשאני אשמע את זה, אם אני לא שומר על עצמי לא להתבלבל, אני אזדהה עם מה שאומרים. הם יודעים לעשות את זה. זה הכישרון שלהם. זה גם סוגיה, מאיפה הכישרון הזה מגיע, אבל זה יש פרק שלם בנצח ישראל, פרק ט"ז, זה צריך ללמוד בהזדמנות אחרת. זהו. אז זה המלחמה הגלויה. יש מלחמה סמויה. מה זה מלחמה סמויה? היא גם מתחלקת לשתיים. דבר אחד כולם מכירים, דבר שני חצי מכירים. המלחמה הגלויה זה מיסיונרים. נכון? מיסיונרים. אנשים שמתחפשים ליהודים ומנסים בצורות כאלה ואחרות להחדיר את המושגים הנוצרים לתוך המוחות והמקומות של היהודים. אני אקח דוגמה אחת מאוד מחרידה, לפחות החרידה אותי. לפני בערך 25 שנה, סיפר לי מישהו מהישיבה שהיה גר באלקנה. הוא סיפר לי שהייתה אצלהם בת שירות מדהימה. הרימה את הסניף, הרימה את הקהילה, נדמה לי זה היה באלקנה או משהו שם ליד. הרימה את הקהילה, הרימה את הזה, משהו מדהים. אין מישהו באלקנה לשאול איפה שזה היה שלא הכיר אותה. משהו התארחה בשבתות והובילה ודחפה ומה לא עשתה. התברר שפתאום ביום מן הימים, אני כבר לא זוכר את הפרטים של הסיפור, פתאום גילו שהיא שליחה מיסיונרית. אף אחד לא ידע. שליחה מיסיונרית. איך זה קרה? איך לא ידעו? לא ידעו. הם יודעים לעבוד. אז מה בדיוק היא אמרה שם ומה? לא יודע. אבל אותו אחד מאלקנה, הוא היה מדריך בסניף, והוא היה בן אדם רציני, ואני סומך עליו, היום הוא ראש ישיבה, אני חושב. לא יודע, אבל זה מראה שהם יודעים לעבוד. כמו שעכשיו, טוב, לא משנה, יש עוד כמה סיפורים, לא משנה עכשיו. אז זה כיוון נסתר מסוג אחד. כיוון נסתר מסוג שני, זה הנצרות, שזה הרב אלי בעיקר דיבר על זה. הנצרות קלטה שפיזית אי אפשר לנצח את מדינת ישראל, זה לא עובד. ככל שהם יותר נלחמים בנו, אנחנו יותר מתאחדים, אנחנו נהיים יותר עוצמתיים, וממילא אנחנו גם מצליחים לנצח דברים עזויים, כמו מלחמת יום כיפור, כמו לנצח את הטרור בלבנון, כמו לנצח את הטרור ביהודה ושומרון, זה לא עובד. הם ניסו, לא עובד. אז מה עושים? אז יש שיטה חדשה. מה השיטה החדשה אומרת? שיטה חדשה אומרת, וזה הרב אלי אמר לי, ראיתי את זה כתוב בפרוספקטים, אני לא יודע מאיפה שהוא קרה. הוא אומר לי, הם מנסים לחדור תרבותית לתוך צורת החשיבה שלנו ולחסל אותנו מבפנים בלי שנשים לב בכלל שם באזור. בלי שנשים, לא נראה בכלל. מישהי פה הרגישה שזה נוצרי, ניסה לשכנע אותה למשהו, אף אחד לא הרגיש את זה, נכון? היום זה גם סוגיה, מה זה משנה נצרות, את מי זה מעניין. אבל בארצות הברית, אלה שמממנים את הקרן החדשה, זה נוצרים, שאוספים מיליארדים של שקלים, של דולרים, מכל ארצות הברית, כדי לממן מהפכה חשיבתית פה בתוך המדינה שלנו, ואנחנו אפילו לא שמים לב שמישהו עושה את זה. איך עושים את זה? זה דבר מאוד מאוד עמוק, שעד שאתה לא רואה את זה בעיניים, אתה פשוט לא מאמין שיכול להיות דבר כזה. אני רוצה קצת להמשיל את הדברים כדי שנסבר את האוזן. יש על הגוף, הגוף האדם, יש לו, אני מביא משל עכשיו, האיומים שקיימים על גוף האדם הם איומים שמתחלקים לשתיים. יש איומים גלויים, יש לך וירוס, חיידק, רואים את זה, אתה עושה מזה, אתה עושה צילום, רואים. יש לך גידול, רואים. אבל יש מחלות שאתה לא רואה כלום. יש איזה מחלות אוטואימוניות כאלה, שהם, מי שמבינה ביולוגיה קצת, אני לא כל כך מבין. אבל יש כל מיני תאים, לכל תא יש לו את המסגרת של התא, נכון? זה מה ששומר על התא שלא יתפרק. אז יש כל מיני אנזימים כאלה בגוף שמשהו קצת זז, ופתאום אתה מגלה שכל התאים, במקום שהמעטפת תסגור עליהם, טיפה נפתח, והבן אדם מתמוטט תוך זמן קצר ומת. מה קרה? איך לא ראו את זה? לא רואים את זה. יש כל מיני מחלות שאתה תחפש אחר כך, לא רואים. אם אתה לא יורד לרמת המולקולות, לרמת התא, אתה לא רואה שמשהו זז פה. מה? מאיפה זה הגיע? חיידק אין, גידול אין, בעיות חשמל אין, זה אין. איפה? מה קרס פה? יש מחלות כאלה שהן מחלות כל כך עמוקות ונסתרות ולא רואים אותן, מאחורי הקלעים, שאתה אפילו לא שם לב שהן קיימות, אבל הן קיימות ונוכחות, וכשזה מתגלה, זה כבר מאוחר מדי. אז בנמשל, הנצרות מנסה, עובדת על זה מאוד מאוד חזק, צריך פשוט להכיר את הנתונים. אני לא יודע להסביר את זה טוב, אני לא מכיר את זה מספיק לעומק, צריך לקרוא על זה הרבה ולהכיר את זה טוב, אבל הנצרות עובדת חזק מאוד מאוד מאוד, כדי שמה שאנחנו חושבים זה יהיה תכנים כאלה שלאט לאט יפרקו לנו את המדינה מבפנים. בלי לראות כדור אחד, בלי מחבל אחד, אנחנו פשוט נחשוב בצורה כזאת, שאם נחשוב בצורה כזאת, המסגרת של הצד תיפתח, ולא נצליח לקיים פה מדינה. לדוגמה, יש הרבה דוגמאות. לדוגמה, אם אנחנו ניקח חיילים בצבא, זה דוגמה אחת, קטנה. חייל בצבא, חייל בצבא זה טוב, בטח טוב. אבל אם אנחנו נשלם המון 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 כסף לצבא, כדי שמי שיעביר את הסדרות חינוך בצבא, זה יהיה אנשים, זה יהיה חיילים וחיילות. אבל מי כותב את התוכנית שם? מה מלמדים את החיילים? מאיפה התכנים האלה מגיעים? יש מכונים שמי מממן אותם? הקרן החדשה. טוב, מה אכפת לי שיממנו אותם? מה זה משנה? זה מאוד משנה. כי כשהם מממנים את הקרן החדשה לישראל, אז הם נותנים מלא כסף, ואין מישהו שלא צריך כסף, אבל הם גם קובעים מדיניות איזה ערכים לקדם, איזה ערכים להשבית. וממילא, פתאום אנחנו שמים לב, שסגן הרמטכ"ל, אתם מכירות אותו לשעבר, היום הוא שר בממשלה, נכון? שר או חבר כנסת, לא זוכר. הבחור הזה, בחור גיבור, גיבור ישראל, בן אדם מאוד מאוד לוחמני, קרבי, מאוד מוערך בצבא, אבל ברגע שהוא יוצא מהצבא, והוא מדבר, אתם יודעים שבנושא השואה, הבן אדם שופע, רעיונות מאוד מאוד מקוריים, מאוד 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 מיוחדים, מאיפה הוא הביא את זה? הבן אדם 30 שנה בצבא, הוא לא למד באוניברסיטה, הוא לא הגיע מהבית, הוא לא גדל באיזה קיבוץ, הבן אדם היה לוחם אמיתי. איך הוא הגיע לדעות המעוותות האלה, שהמסר המרכזי ביום השואה הוא, מה? שאנחנו לא נהיה כמו שהנאצים היו באותה תקופה, כמו שהנאצים השתלטו על עם חלש, גם אנחנו היום משתלטים על עם חלש. אז המסר של יום השואה הכי גדול שקיים, מה הוא? אתם מכירות את זה, נכון? מכירות או לא מכירות? לא מכירות? טוב, אז תכירו. אז אותו סגן הרמטכ"ל, סגן הרמטכ"ל זה לא פרייר, זה בן אדם שהוא פרי הגידולים של הצבא, נכון? אז הוא טוען, ככה הוא טען ביום השואה, שהמסר המרכזי של השואה זה שאנחנו לא נהיה נאצים. כי אנחנו עוד שנייה שם. אנחנו לוקחים אנשים חפים מפשע, אנחנו כובשים אותם, ואנחנו כובשים את העם הפלסטיני, וזה עם לגיטימי לגמרי בדיוק כמונו, ובאיזה זכות אנחנו משתלטים עליהם. אנחנו עוד שנייה נאצים. מה שהנאצים עשו לנו, אנחנו עושים להם. איך בן אדם בצבא הגיע לדעות כאלה מוזרות? איך הוא הגיע לשם? מסתבר שהבן אדם, זה לא במקרה שהוא הגיע לשם, כי הבן אדם ישב בצבא ושמע מרמת הממפי ומעלה, יש סדרות חינוך מאוד מאוד מסודרות, מאוד מאוד עמוקות, כולל נסיעה לשנה, שנתיים בארצות הברית, בתקציבי עתק. זאת אומרת, אתה נוסע לשם, אתה מקבל משכורת יותר מהצבא. מי לא רוצה ללכת לזה? בשנתיים כיף בארצות הברית. אבל מסתבר, מה התכנים שהם מלמדים שם? תכנים מורכבים מאוד. תכנים שמסבירים לך, תשמע, היום אין מלחמות כבר. מלחמה זה מפעם. אנשים פרימיטיביים היו נלחמים. היום אנחנו והפלסטינאים, זה לא מלחמה, אלא זה, לא מכירות? לא שמעתם על זה? סכסוך. סכסוך. מה זה אומר סכסוך? זה כמו בכיתה, אם אחת פה, לא יודע, תגנוב לזה אחת משהו בצחוק, והייתי תעצבן. יש פה סכסוך, נו, תהיו בוגרים, תפתרו את זה ביניכם כמו שצריך. נו באמת, מה אתם ילדים קטנים? עכשיו, זה נשמע מצחיק, אבל זה לא מצחיק, כי ברגע שאתה מפמפם לבן אדם בסדרות חינוך, ועוד פעם, ועוד פעם, וכמו שזה בצבא, לא רק בצבא, גם באוניברסיטאות בארץ, כולל אוניברסיטת בר אילן, יש היום דבר שקוראים לו קורס חובה. נכון? מה זה קורס חובה? קורס, אם אתה לא עושה אותו, אתה לא מקבל תואר. מעניין לראות שחלק מהקורסי חובה, מי מעביר אותם? כל מיני קרנות כאלה, כל מיני ארגונים. מי חתום? הקרן החדשה לישראל. אז מה מלמדים אותך שם במקומות הרציניים האלה? שאתה לא יכול להיות עורך דין, ואתה לא יכול להיות איש רוח, ואתה לא יכול להיות איזה, בלי ששמעת את הקורסי יסוד. מה מלמדים אותך שם? שהיום כבר אין מלחמה. זה הכל נרטיב. זה הכל סכסוך. זה הכל, תקשיב, יש פה, אתה צריך להבין את האחר ואת השונה. אתה חייב להכיר אותו. הוא לא כזה כמו שאתה חשבת, הוא סך הכל בן אדם חמוד, בוא נביא לך גם איזה מרצה ערבי, בוא לאט 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 נראה לך שהוא לא כזה. תשימו לב עוד דבר מעניין. אני אומר כמה דוגמאות, כי לא עכשיו ניכנס לכל הדברים. תלכו להדסה עין כרם, תבדקו סטטיסטית כמה רופאים בכירים ערבים יש. פרופורציונלית לאזרחים במדינת ישראל. תלכו לתל אביב, תבדקו בבית חולים איזה, בתל אביב, בבלינסון, איך קוראים לו בית חולים בתל אביב, שכחתי. איך היא לא. אז תבדקו כמה אחוזי רופאים ערבים יש, אתם תדעמו. אחוזים קבועים מאוד. איך זה יכול להיות? מה, כאלה מוכשרים? איך זה יכול להיות? אבל מי יצר אותה? יש אפליה מתקנת. מי יצר אותה? מי חתום עליה? אז מסתבר שמרכז פרס לשלום, אני מעודכן ללפני כמה שנים שפרס עוד היה בחיים. מרכז פרס לשלום מממן, לא מהכיס שלו, מהקרן החדשה לישראל כמובן, 80% מהמשכורת של הרופא הערבי, אם תשים רופא ערבי. 80%. אז איזה מנהל בית חולים שצריך כסף, לא יכניס רופאים ערבים? למה לא? וממילא ככה לאט 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 אתה פתאום רואה שהאויב שלך הוא לא כזה אויב, הם גם בני אדם, הם גם אנשים טובים, ודרך אגב זה גם נכון, זה לא נכון. אבל השאלה, לאיפה מנגנים את זה? משרד החינוך, מי אחראי על התכנים? גם של החמד, מי אחראי על התכנים? מי מושך שם בחוטים? מי מממן? הכל עובד עם כסף. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, שאלה קצת מזעזעת. כמה ארגונים, לדעתכם, הקרן החדשה לישראל מפעילה במדינת ישראל במיליארדים? כמה ארגונים? ארגון אחד, לדוגמה, הוא אחראי על המחלקה להיסטוריה במשרד החינוך. כי אני, כשאני למדתי היסטוריה, אז אני ראיתי מלחמת ששת הימים, הראו מפה של מדינת ישראל, הראו, עם ישראל היה בחלק הזה של המדינה, אחרי ששת הימים, אנחנו כבשנו, ועכשיו ארץ ישראל יותר גדולה, נכון? 5 שנים אחרי שהייתי בישיבה, מישהו הראה לי ספר היסטוריה. אותה מפה, רק הכותרות השתנו. מה הראו שם? תראו מה מדינת ישראל עשתה לפלסטיני. כי עד ששת הימים, תראו איזה גדולים הם היו. ואחרי מלחמת ששת הימים, תראו מה הם עשו. הרזנו אותם, כבשנו להם את השטחים הכבושים. וכל ילד במדינת ישראל לומד את זה לבגרות, ושומע על זה ורואה את זה, ואף אחד לא אומר כלום. ואף אחד לא מדבר, ואף אחד לא מצפצף. למה? כי יש פה מאחורי הקלעים מערכת שלמה, משומנת, אידיאולוגית, שדוחפת רעיונות, ערכים, את הרפורמים. אף אחד לא רואה את המילה נצרות כתובה בשום מקום, אבל הערכים האלה לאט לאט נכנסים לנו לתוך הלב, ופתאום אנחנו מוצאים את עצמנו שאנחנו רוצים להילחם באויב הארור שרוצה להשמיד אותנו, ופתאום אנחנו מרגישים בתוך הלב אחוזים גדולים בעם ישראל, פתאום אין להם מוטיבציה. הם אומרים, תשמע, הם חפים מפשע, תשמע, אי אפשר כל היום להילחם. הרי בסופו של דבר אתה תשב על שולחן המסע ומתן, אז עזוב, אין לנו כוח, אנחנו רוצים שיהיה לנו קניונים, רוצים שיהיה כיף, רוצים שיהיה סבבה. מאיפה הדעות האלה הגיעו? אתה בא להילחם, אתה לא יכול לחסל בן אדם, לראות לו בראש, אני בכוונה אומר את זה ככה, בבן אדם שאתה בסכסוך איתו. אם מישהו אמר לך את המילה סכסוך, מה פתאום שתהרוג אותו? הוא כמוך, למה שתירה בו? מקסימום תתפוס אותו קצת, תבין אותו. יש קצינים בצבא שלאור כל הדברים האלה מגיעים לכל מיני אירועים ביהודה ושומרון, ויש אירוע של התפרעות של ערבים, והם לא יכולים לתת פקודה קדימה, להסתער. אנשים מפחדים לראות. למה? כי זה סכסוך. בסכסוך אתה לא יורה באנשים סתם, אתה בן אדם נורמלי. אז יוצא בעצם שכל עולם הערכים שלנו שונה בלי ששמנו לב. מי חתום על זה? 800 ארגונים של הקרן החדשה לישראל שנמצאים כרגע במדינה, בכל תחום שאתם לא חולמים עליו, לא חולמות עליו. בהוצאות ספרים, במשרד החינוך, בצבא, באיפה שאתם, איפה שיש מקומות אסטרטגיים של עיצוב דעת קהל, הם נמצאים שם. כן. אז אני חייב להגיד לך שאני מאוד מודה לך, כי כל מה שאת אומרת שזה נראה מאוד לגיטימי ומאוד זה, את ממש צודקת, זה ממש מראה שהם הצליחו. על זה אני בדיוק מדבר. את שמת על השולחן את אחד הדברים הכי שהכי זעזעו אותי בחנוכה, המרוצים האלה, נכון? יש מרוצים, יש מרוץ קריית ארבע, שמעתם על זה כבר? ומרוץ ירושלים. איך? מרתון. מה הבעיה בזה? מה? איזה חג עברנו עכשיו? מה היוונים רצו לעשות? להכניס לירושלים את המכוני כושר והספורט שלהם בפריצות נוראית, בחומריות מטורפת. להכניס לירושלים מרוץ של גברים ונשים ביחד, זה דבר שפוי? הרי על זה חגגנו את חנוכה שניצחנו אותה. איפה אנחנו? מה נסגר איתנו? על מה נלחמנו ביוונים? הם רצו להגיד שהגוף זה האידיאל, זה החיים. שם נמצא הדבר הכי כיף, הכי אמיתי. בירושלים, בעיר הקודש, לשים את הפריצות הזאת? זה לא נורמלי. בקריית ארבע, להכניס את הפריצות הזאת? מה הבעיה? יש פה חופש. אנשים רוצים לרוץ, זה נחמד לרוץ, בסדר, אז אפשר לרוץ עם כיסוי ראש, אפשר גברים ונשים רצים ביחד, וזה בסדר? מה בסדר בזה? זה לא דבר שבדיוק ממסמס לנו את הערכים הכי עמוקים שלנו. יש צניעות בעולם. בירושלים, עוד שנייה יעשו מרתון סובב הר הבית. איך? ואנחנו לא שמים לב בכלל שהרדימו לנו את התודעה שלנו. גמרו אותנו. מה זה ספריית פיג'אמה? ספריית פיג'אמה זה ספרייה מאוד מאוד נחמדה. אם את רוצה לדעת אם הספרייה היא טובה או לא, תסתכלי מאחורה מי המממן. אף אחד לא מממן חינם. זה כלל ראשון בחיים. אם מי שמממן הוא רפורמי, קונסרבטיבי, הקרן החדשה, אז רק שאלה שבו יתחפשי ותראי מאיפה זה יבוא לך, אבל זה יבוא לך מאיפשהו. סיפור שהיה כך היה. לפני כמה שנים הביאו לנו בתיבות דואר, לא בתל אביב, פה בקריית ארבע, אגדה של פסח. אני לא יודע מי הביא את זה, לא יודע, אבל המועצה חילקה את זה. אני לוקח את האגדה של פסח, הסתכלתי לראות מי עשה את זה בעמוד האחורי. ועכשיו תגידו לי אתם אם לא שמעתם את זה גם בבני עקיבא. בעמוד האחורי כתוב לשנה הבאה בירושלים הבנויה. מה זה ירושלים הבנויה? בטח, ככה, בדרך כלל, נכון? אבל מה היה בציור? היה בית מקדש, היה את כיפת הזהב, והיה את זה. ירושלים הרי מקודשת לשלושת הדתות. שמעתם זה, נכון? זה כלל ידוע. אז בקריית ארבע מחלקים לילדים, מה זה ירושלים הבנויה? שכמו שיש כבר את כיפת הזהב, בסדר, גם לנו יש שם איזה חתיכה. מה? אנחנו נמחק את כולם, זה לא יפה. מה זה? ואת זה מחלקים לילדים, ככה אף אחד לא שם לב, אף אחד לא רואה. אז מה בעצם יוצא? יוצא בעצם שיש לנו פה אויב שאנחנו בכלל לא רואים אותו, לא שומעים אותו, הוא ממלא את המדינה בכסף. נכון? היה את האקשטיין הזה, הרב דוקטור אקשטיין. הקרן לידידות. זה גם נוצרי, כידוע. למה אקשטיין הוא נוצרי? ככה הוא כותב. הקרן, איך קראו לו? איך קראו לארגון שלו? הקרן לידידות זה קיצור של משהו שצנזרו. זה הקרן לידידות, אני לא זוכר כבר משהו, בין נוצרים ליהודים. הוא נוצרי לגמרי. הוא אמנם הרב אקשטיין, אבל הוא נוצרי לגמרי. ובואו תראו באיזה ארמומיות נוראית הבן אדם הזה עובד. ארמומיות נוראית. למה? אין כמעט מקום במדינה שלא קיבל מהקרן לידידות תקציב. אין כמעט מקום, בית חולים, עיר, חייל. כל חייל היום מקבל נעליים מהקרן לידידות. כל בית חולים מקבל MRI מהקרן לידידות. למה? כי אין כסף. אז הם מביאים כסף לכל מקום. אבל היום כבר אין את זה כל כך, כי הבן אדם ברוך השם כבר לא בעולם, אז כבר לא שומעים אותו יותר מדי. אבל מה היה המסר המרכזי שלו? יש במדינה שלנו הרבה אנשים שקר להם בלילה. למה? המדינה לא דואגת להם. המדינה שלנו לא דואגת לאנשים חלשים. הקרן לידידות תדאג להם השנה לתנורים חמים בחורף. הקרן לידידות תדאג השנה לעוד MRI, כי המדינה פה בלי. זה לא, הם לא אומרים את זה, אבל זה כתוב חזק מאחורי הקלעים. אתה שומע את זה, אתה לא מאמין. כל חייל, במקום שהצבא יקנה לו נעליים, איזה מין צבא זה? משתלט על החיילים שלו. אז מה הצבא עושה? הוא לא נותן לך כלום. אז הקרן לידידות תקנה לך בגדי ספורט, תקנה לך נעליים, תקנה לך כל שנה, אני שומע חבר'ה מתקשרים. מותר לקחת או אסור לקחת? אסור לקחת. מן הצורות אסור לקחת שום דבר.
כל דבר
שיש לה, קרן החדשה אסור. לא קרן החדשה, קרן החדשה אגב, לכאורה. למה? כי אין ארוחות חינם. אם הם שמים כסף, הם מנסים לעשות שם משהו. מה הם מנסים לעשות? לייצר לנו גידולים סרטניים בלב. יותר חמור. לפרק לנו את הצורות חשיבה הישראליות הבריאות שלנו. שאנחנו עם, ואנחנו ביחד. בואו ניתן לכם דוגמה אחרונה. ובזה נסיים אולי. היה לפני כמה שנים דבר שקראו לו דוח בריסל. מה זה דוח בריסל? מישהי שמע על זה? מה?
שמעת
על זה. אז אמרו לי שמחקו את זה גם מהאינטרנט, אני לא יודע למה. החבר'ה שלי אמרו שחיפשו את זה, אני לא יודע, זה כבר לא נמצא. יש דבר שקוראים לו דוח בריסל. מה זה דוח בריסל? לקחו איזה מישהו מולטי מיליארדר מהקרן החדשה הזאת, ישב עם כל האנשים הכי משמעותיים בעיצוב דעת הקהל בעולם. אובמה, כל מיני חבר'ה כאלה בקנה מידה. נחום ברנע, איך קוראים לו הבחור הזה שבמפלגת העבודה שרצה להיות שר הביטחון, ידלין. עוד כמה חבר'ה כאלה במדינה שלנו, ועוד כמה אנשים שאני לא אפרט את השם שלהם, ישבו ביחד ותקסו עצה איך מקדמים את המדינה שלנו לשלום. איך עושים שלום במדינה? איך עושים שלום במדינה שלנו? מה עושים? ישבו וניתחו ועשו, כתוב הכל בדוח. אחד מהדברים שכתובים שם בדוח, הרב טאו פעם אמר לי שהוא כתוב שם בדוח 14 פעם. הוא אישית כתוב בדוח 14 פעם. סיפרתי את זה פעם לרב חנני, הוא לא האמין לי, הוא בדק עם המחשב 15 פעם. אז למה הוא כתוב שם? כי מה שכתוב שם בדוח, וזה כתוב בעוד כמה מקומות, זה לא המקום היחיד, שהדבר הכי מסוכן במדינת ישראל זה האידיאולוגים של הציונות הדתית. למה? כי כל הקרן החדשה וכל הזה הם לאט לאט מכרסמים בחברה הישראלית שמאבדת את העמוד שדרה שלה, מאבדת את הרצון שלה להיות מדינת הלאום של העם היהודי, אתם יודעות. לאט לאט זה מחרסם, 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 סוגיות ארוכות, והיום זה כבר הרבה אנשים חושבים שזה מדינת כל אזרחיה. זה סוגיות שעכשיו לא נדבר עליהן. כדאי ללמוד עליהן, אחרת אנחנו לא מבינים איפה אנחנו נמצאים. אז ממילא, את כולם זה מחרסם, אבל יש גרעין קשה. שאחד מהאנשים שאחראים על הגרעין הקשה זה הישיבות של הציונות הדתית, הרב טאו ואלה שאחריו. הוא כתוב 15 פעם בדוח. מה עושים עם הציונות הדתית הזאת? זה מכה. מה עושים איתה? איך מנצחים אותה? כתוב שם בדוח בריסל, ואדם שהיה במשרד החינוך, בתפקיד מאוד מאוד בכיר, ישב שם, והוא חלק מהנוכחים. אחד מהרעיונות שהיו שם, זה לייצר, תקשיבו לרעיון. אולי כבר אמרתי לכם את כל הרקע, אז לא כל כך תקנו את זה, אבל תנסו שנייה לחשוב בצורה משוחררת. הרי אנחנו אחים אנחנו, עם ישראל זה אחים. מי המציא את זה שצריך שיהיה חינוך ממלכתי דתי? למה צריך שיהיה דתי? מה, הדתיים החילוניים לא אחים? בואו נייצר גן, בית ספר, מערכות למידה משותפות. בואו נחיה ביחד. למה לחיות לחוד אם אפשר לחיות ביחד? כל כך לא יפה. בואו נייצר, למי שרוצה בהתחלה, נייצר מערכת כזאת אוהבת, מחבקת, מכבדת, מקשיבה, נותנת מקום לאחר, לשונה. בואו נעשה אינטראקציה כזאת, חיבור בין העולם הדתי לבין העולם החילוני. בואו נייצר גנים כאלה, מהגן, נתחיל מהגן. ואם אלי מהגן הם יתרגלו, לאט לאט זה ימשיך הלאה. ואני לא אומר לכם סתם, היה פה בקריית ארבע פרסומים על זה. לפתוח גנים כאלה. לא רק בקריית ארבע, בכל הארץ. כי הבן אדם היה בתפקיד מאוד בכיר במשרד החינוך, ועובר לעשייתה מדוח בריסל, כל מה שכתוב בדוח בריסל, ניסו להעביר דוח כל אחד במשרד שלו, דרך נחום ברנע בתקשורת ודרך יד לין במשרד ביטחון, זה כל אחד מהזה שלו, הוא במשרד החינוך עם הזרועות תמנון של הקרן החדשה הזאת, ניסו להכניס, להתחיל לייצר פה לגיטימציה בפרסומות של בוא נייצר פה גנים מעורבים, לימוד מעורב, מכינות מעורבות, דתיים חילוניים, נכון, מאיפה זה הגיע? זה הגרורות הסרטניות של זה. מה הבעיה בזה? מה הבעיה? זה כל כך נחמד. אלא שכל בן אדם שיש לו שכל בראש יודע, אם אתה תשים ילדים חילוניים עם דתיים ביחד, מסתבר שלא כל החילונים יחזרו בתשובה. זה מסתבר. כנראה שזה לא מה שיקרה. מה כן יקרה? גם מי שישאר דתי, הוא כבר זה לא כמו שהוא גדל בבית, על טהרת הקודש, על עירת שמיים, וממילא אם זה היה מצליח, וזה היה מתחיל לעבוד, אז לאיפה זה היה לוקח אותנו? זה אחד הדברים הכי חריפים שאני התקלתי בזמנים האחרונים, והכל כתוב בדוח בריסל, החבר'ה אמרו לי, כבר לא מופיע באינטרנט, לא יודע נעם, אולי איזה שחוק ההתיישנות, לא יודע, לא מופיע כבר, גמרנו. אז מה אנחנו רואים מפה? בעצם יוצא שהנצרות, אותה נצרות, בין 10-15 שנה, אני חושב. זה היה, אולי פחות, זה היה כש... אני חושב שזה היה כשלפיד היה בשלטון בפעם הראשונה. אני חושב שאז היה, אם אני לא טועה. הדוח? סיכום סוגיה למה שהם קיבלו החלטות אסטרטגיות, איך הופכים את מדינת ישראל למדינה שאין כבר סכסוך עם הפלסטינאים. איך עושים את זה? איך פותרים את הסכסוך עם הפלסטינאים? היום יש אותו דבר, רק איך ממסמסים את המושג דת, איך ממסמסים את המושג ערכים, משפחה, לא משנה, זה על אותו כימון. זה עם אותם מממנים, זה לא זז, זה אותו דבר כל הזמן. ברור. כי מבחינתם, הם חלק מאלה שהצבא שלח לעשות קורסים בארצות הברית, וקורסים בכל מיני מכונים כאלה ואחרים, שלאט לאט, אתה נכנס למקום הזה, הם לאט לאט מייצרים לך. הם לוקחים בן אדם בריא, נורמלי, ולאט לאט מייצרים לו עולם חשיבתי נגוע. ומבחינתו, ככה מדינת ישראל הכי תצליח. ככה היא הכי תתקדם. ככה היא תהיה הכי נאורה. ככה היא תהיה הכי אמיתית. הם מצליחים להיכנס לתוך התודעה, לעקור את כל עולם הערכים של מדינת הלאום של העם היהודי, של יהדות. יהדות, סתם יהדות. כשרות, יהדות, ביחד. בוא נדאג למדינה שלנו, אחר כך יש את כל מיני נספחים. כל הדברים האלה, לאט 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 מייצרים צורות חשיבה, שבלי שאתה שם לב, מאחורי הקלעים, הם מעודדים. הקטנת ילודה, הם מעודדים, בלי שאנחנו שמים להם, מישהו שמע פעם שדיברו איתה על הקטנת ילודה, לא כל כך שמים לב. אבל על זה הם עובדים, בלי שאנחנו שמים לב, מאחור הקלעים, זזים לפה, זזים לשם. מי חתום על זה? אז קשה להגיד שהנצרות היום היא כבר מי שמע עליה. זה בדיוק החוכמה שלהם. זה בדיוק החוכמה שלהם. סוף הסיפור. אז שאלתי את הרב אלי, אז ממתי זה התחיל? כל החוברות האלה שאתה רואה, מי המציא את זה? אז הוא סיפר לי מעשה שהיה כך היה. ביום שהוא קרא את החוברת הזאת, הוא הזדעזע, הוא הבין לאיפה הם לוקחים. הם הולכים לעשות פה מהפכה במדינה. בוא נלך שנייה 30-40 שנה אחורה, כל מדינת ישראל כולם ימניים. פרס, רבים, כולם באו לפה, לקריית ארבע, להתנחלויות, לזה, כולם היו ימניים. תראו מה קרה לנו ב-30 שנה האחרונות. לפני 30 שנה, לפני 40-50 שנה, היה ראש ממשלה, אני לא זוכר כרגע מי, שהוא העיז להגיע עם הרכב שלו 5 דקות אחרי כניסת שבת הביתה. צילמו אותו. במוצאי שבת, סיעת המפדל הכריזה, אנחנו מפילים את הממשלה. למה? ראש ממשלה נוסע בשבת? אין ממשלה, נגמר. לא החרדים. לא מדבר על החרדים. מדבר על הציבור שלנו, ציונות דתית. ראש ממשלה שמחלל שבת, אנחנו מפרקים את הממשלה. איפה אנחנו היום ואיפה מה שהיה פעם? איך זה זז? מה קרה? זה לא קרה סתם. יש פה כמה אנשים שעבדו על זה קשה. יש עוד כמה דברים. אני לא אומר, יש גם דברים תרבותיים שזזו. אבל יש פה גם אנשים נסתרים שלא רואים אותם מאחורי הקלעים. הם מייצרים תודעות. ומי שחתום על זה, זה הנצרות. והם יודעים לעבוד, יודעים לעבוד טוב. אז בקיצור, הרב אלי סיפר לי שבאותו רגע שהוא ראה את זה, אז הוא הבין, הוא היה אדם חכם מאוד, הוא הבין טוב מאוד לאיפה זה לוקח אותנו 20, 30, 50 שנה קדימה. איך שהוא כולו חיוור, רץ לבית של הרב טאו, אמר לו, תראה מה ראיתי, תראה מה עושים לנו. יודעים, הרב טאו, הוא כל היום יושב, לומד ספרים, לומד זה, לומד תורה, איש קדוש. אז הוא אמר לו, בוא, תשב בשנייה. פתח לו את הארון, הוציא לו איזו חוברת עתיקה מלפני 20 שנה, פתח לו, והראה לו, הרב אלי, אתה לא מותקן, זה כבר עתיק. מה שאתה מכיר זה כבר שזה הבשיל וקרם אור וגידים. בוא תסתכל, זה כתוב פה כבר הרבה לפני, אנחנו כבר יודעים את זה, כבר שנים אנחנו יודעים את זה, אנחנו מתכוננים לזה, אבל הנצרות היא לא נרדמה, היא לא הלכה לישון. כל מה שהיא רוצה זה להשחית, להרוג ולאבד את הרוח שלנו.
הרב, איך יכול להיות אותך לא אומר את זה בכל? אם אנחנו נגיד בציונות הולכים להיים את זה, איך זה לא
מסייף שלנו? זאת שאלה טובה. שאלה טובה. אני חושב שכדי להבין את זה, אז צריך להיות לא חלק מהמערכת. כי מי שבתוך המערכת, הוא כבר נשחק. בין השאר, הציונות הדתית, ונגיד מפלגת נועם, לא משנה עכשיו פוליטיקה, חלק מהדברים שלה זה שצריך לצעוק את האמיתות שלנו. למה צריך לצעוק? מה, לא מדברים על זה? לא מדברים על זה. אנשים היום מפחדים לצאת נגד האג'נדה הכוללת. למה? מכל מיני סיבות שהן עמוקות וארוכות. אז לא נסביר את זה עכשיו. עד כאן, ברוך השם, סיימנו עם הזוועה הזאת שקוראים לה נצרות. בעזרת השם, שבוע הבא נתחיל בזוועה חדשה שקוראים לה אסלאם. בעזרת השם.